כל חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. במהדורה המרכזית, היום פתיחת מושב החורף של הכנסת. ראש הממשלה בנט נואם ואומר כי המוסד ביצע מאמץ אחרון להשיג עוד מידע על רון ארד לפני כחודש ימים. המבצע נועד להביא מידע על גורלו. מדובר במבצע מורכב, רחב ממדים. המשפחה עודכנה, אומר בנט, והוא מוסר את המידע לחברי הכנסת, כך בנאומו. אחריו נאם ראש האופוזיציה, חבר הכנסת נתניהו, שתקף את מדיניות הממשלה בנושא הקורונה. בין היתר דיבר גם על הנאום של בנט באום, ואמר כי הוא ברח מהנושא המרכזי, הגרעין האיראני. נתניהו אמר כי הממשלה מכילה מתים ומכילה את הגרעין האיראני, התקשורת מאכילה, ואזרחי ישראל אוכלים אותה כלשונו. סדקים בתוך הקואליציה, היום אביגדור ליברמן שר האוצר אומר כי אם הממשלה תכניס לתוכה את המפלגות החרדיות והוא מעביר את המסר לשרה ילד שקד, הרי שישראל ביתנו תצא מיידית מן הקואליציה. יאיר לפיד הגיב לדברים ואמר מאוחר יותר כי הממשלה עדיין לא יציבה, הגיע הזמן להפסיק לריב בתוך הממשלה. שרים מתנהגים כאילו אין בעיות, אומר שר החוץ יאיר לפיד. הוועדה הממלכתית לחקר אסון מירון ממשיכה בדיוניה גם היום, ושמע בין היתר את ראש אגף התנועה במחוז הצפון, שגם ננזף על ידי הוועדה לאחר שנשאל מדוע לא בוסטה התנועה כדי למנוע הגעה של עוד אלפים במהלך הערב למירון. נדבר על זה עוד מעט. הסקרים שמתפרסמים עם פתיחת מושב החורף של הכנסת, הליכוד מתחזק, ימינה נחלשת לחלוטין, מפלגתו של גדעון סער לא עוברת את אחוז החסימה, הליכוד כאמור בסקרים לפחות עם 35 מנדטים. כדי פתיחת המושב, גם הערב הזה הרבה מאוד הצבעות בכנסת. אנחנו נשוחח עם חברי הכנסת מקואליציה, מהאופוזיציה, בין הצבעה להצבעה. ננסה לשמוע גם אותם וגם על עוד כמה עניינים שמתרחשים היום. בין היתר, כל סוגיית התקציב שהובאה היום לוועדת הכספים, ובהמשך גם תגיע להצבעה של חברי הכנסת. ענייני הקורונה, המספרים המבהילים, המדהיגים שממשיכים לעלות ולגדול. אנחנו מדברים על כ-1,300 מתים מהקורונה מאז כהונתה של הממשלה הנוכחית. כ-3,000 מאומתים חדשים ביממה האחרונה. המספרים רק הולכים וגדלים. גם הרבה מאוד חולים קשה, אומס על בתי החולים. נביא את הנתונים והמספרים בהמשך. המהדורה המרכזית בכל חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן ומוישי כהן, באולפן אבי נמרן. אנחנו כל העת, ערב טוב לכם, אנחנו כל העת כאמור עם אוזן למה שקורה בכנסת, עוד מעט נשוחח עם חברי הכנסת. נפתח תחילה עם קטע קצר מתוך נאומו של יושב ראש האופוזיציה, ראש הממשלה לשעבר, בנימין נתניהו, הנה.
חשבתי על הפסגות שהגענו להן במאה השנים האחרונות. אבל כשירדנו מפסגת ההר אל תחתית העמק, כל זה התחיל להתפוגג. המחשבות הנשגבות על מאה השנים האחרונות התחלפו במחשבות הארגומות על מאה הימים האחרונים. חברי הכנסת, את 100 הימים הראשונים של הממשלה הזאת אפשר לסכם במשפט אחד. הממשלה מכילה, התקשורת מאכילה, ואזרחי ישראל אוכלים אותה. כשאני אומר הממשלה מכילה, אני מתכוון קודם כל למדיניות הקורונה של הממשלה. איך אמרה איילת שקד? להכיל את המתים. מה זה אומר להכיל את המתים? זה אומר להשלים עם מוות של אנשים יקרים. לא להילחם מלחמת חורמה בתמותה, לא לעשות הכל, אבל הכל, כדי להציל חיים, פשוט להפקיר אנשים למותם. אפשר לעשות ספינים, אפשר לנסות להסתיר, אבל איך אומרים בכדורגל? הטבלה לא משקרת. לפני 4 חודשים, תחת ההנהגה שלנו, מדד בלומברג דירג את ישראל במקום 5th בעולם בהצלחה במאבק בקורונה. היום, תחת ההנהגה שלנו, שלכם יותר נכון, היום תחת הממשלה שלכם, הוא מדרג אותנו במקום 41 מתוך 53 מדינות, כמעט בתחתית טבלת המדינות שנבדקו. דרדרתם אותנו עשרות מקומות למטה. בנט, אתה הבטחת שכשתהיה ראש ממשלה, תביא שינוי דרמטי בקורונה. תוך 5 שבועות עברת. חייב להגיד שלפחות בעניין הזה, רק בעניין הזה, צדקת. הבאת שינוי דרמטי, אבל שינוי נורא, שינוי לרעה ולא לטובה. רק לפני פחות מ4 חודשים, העברנו לכם מדינה עם כמעט 0 מתים ליום. אבל מאז שהקמתם את הממשלה ואימצתם את מדיניות ההכלה שלכם, 1,392 איש מתו. את רובם אפשר היה להציל. 1,392 משפחות איבדו את יקיריהן, וזה אחרי שנכנסנו לעידן החיסונים, במדינה שיש בה חיסונים. ואל תעשו לי השוואות נלוזות, הרי בתקופתנו לא היו חיסונים. יאיר לפיד אמר שבמקרה הטוב אנחנו נביא 5 חיסונים. ובכן, הבאנו מיליוני חיסונים, מהר יותר והרבה יותר מכל מדינה אחרת. אבל זה לא קרה רק בחיסון הראשון והשני. דאגנו להבטיח מלאי חיסונים גם לחיסון השלישי, למרות הניסיונות של חלק מכם להכשיל זאת. זה לא עצר אותנו. הזמנו את החיסונים, שילמנו תמורת החיסונים, הם כבר היו ארוזים, הם היו מוכנים בקונטיינרים, בקלקרים, למשלוח לארץ. הפצרתי בבנט ובניצן הורוביץ, אמרתי להם, תטיסו כבר ארצה את החיסונים האלה, תצילו את האנשים, תחסכו את המתים, תחסכו את החולים הקשים. אגב, מי הציע בכלל סגר? מה זה הדחליל הפיקטיבי הזה שאנחנו שומעים כאן? כל הנאום הזה היה על דחליל. לא הצענו שתעשו סגר, הצענו שתביאו את החיסונים השלישיים, שהיו חוסכים למעלה מ-1,000 איש ממותם, והיינו חוסכים 6,000 איש היו כשלא היו חיסונים.
זה לא מכובד, תודה.
ויחסית לעולם ולמדינות ה-OECD זה היה אחד שיעורי התמותה הנמוכים, אבל מהרגע שהיו חיסונים נפסקו התמותות כמעט לגמרי. הבאנו לכם ממשלה עם 0 מתים ליום כמעט.
כך יושב ראש האופוזיציה נתניהו היום בנאומו. עכשיו נשמע גם קטע מתוך נאומו של ראש הממשלה נפתלי בנט, נאום שנשא קודם לכן, הנה.
הערבות ההדדית בינינו והמחויבות המוחלטת שלנו לאלה שאנחנו שולחים אל הקרב, אנחנו לא שוכחים אותם אף פעם, לא משנה כמה שנים עברו. אני מבקש לעדכן אתכם עדכון ביטחוני חשוב. בחודש שעבר יצאו נשות ואנשי המוסד למבצע שתכליתו לאתר מידע חדש על גורלו ומקום הימצאו של רון ארד. זה היה מבצע מורכב, רחב ממדים ונועז. זה כל מה שאפשר לומר כרגע. עשינו עוד מאמץ בדרך להבנה מה עלה בגורלו של רון. אני רוצה להודות ללוחמי המוסד.
כאמור, הכותרת מנאומו של ראש הממשלה נפתלי בנט בנושא רון ארד השבוי, זכרו לברכה. עכשיו אנחנו פונים אל הכנסת, ההצבעות הראשונות של מושב החורף הזה. איתי גדסי נמצא בכנסת, שלום לך.
ערב טוב אבי.
ערב טוב איתי, ואני שואל ככה, אם צפוי לנו מושב חם, מה קורה כבר עכשיו? הרי
התקציב בדרך. אני חושב שראינו
מופע פתיחה. ומופע פתיחה מעלה אותנו לווליום מאוד גבוה.
כן, תראה, במהלך הפגרה ראינו דווקא חברי כנסת מתראיינים, כמו מיקי זוהר, כמו אחרים, שאומרים, תשמע, יכול להיות שטעינו באגרסיביות, אבל הנה מושב החורף נפתח, ואנחנו רואים את הפרומו, את המושב הפתיחה, יחד עם צעקות ודיבורים והוצאת חברי כנסת מהמליאה. אגב, רק כשנפתלי בנט נעם, כשנתניהו נעם, לא ראינו שהוציאו חברי כנסת, אבל לא משנה. וכמובן את הדברים עצמם, נפתלי בנט, כמו ששמעת מקודם, נתן גם כותרת על המוסד שלא ברור מה מטרתה. בליכוד כמובן תקפו אותו על כך שהוא מסכן את הפעילויות החשאיות של המוסד במדינות זרות, כשכמובן המדינה מדברים על סוריה. ראינו את ההתקפה של נתניהו נגד נפתלי בנט, אחרי שנפתלי בנט בא ומספר מה הוא עשה כאן ב3-4 חודשים, עד כמה הממשלה בראשותו דאגה לקורונה ודאגה שלא יהיו סגרים. הכל בזכותנו, אומר נתניהו, הכל בזכות החיסונים שהבאנו. להפך, אתם עוד עשיתם מחדלים בכך שלא הבאתם את החיסון השלישי מוקדם מדי. ואם אתה רוצה גם פרומו קטן למה שקורה בוועדות, כי הזכרת את התקציב, אז כמובן ראינו את זה כבר הבוקר, מגיע אביגדור ליברמן לוועדת הכספים, שם גם כן צעקות ובלגן מכל חברי הכנסת, כל חברי הכנסת באופוזיציה בעיקר כמובן, בקואליציה די מגבים אותו, אתה אורח כאן, אתה לא בעל הבית, ואל תתייחס בצורה כזאת, לא חזר בו גם מסיפור לזרוק את החרדים במריצה. אפשר לומר שחורף חם מגיע אלינו, והשאלה הגדולה כמובן זה האם התקציב יעבור או לא. אפשר לומר, אם הסתכלנו מדי פעם, גם בנאום היום, הסתכלנו יותר מדי על בני גנץ, אז אפשר לומר, לפחות לומר את זה גם בקולו, התקציב הזה יעבור. לכאורה לפני התקציב לא אמור לקרות שום דבר, גם הליבה דה אלה שסוברים שבני גנץ עוד יכול, מה שנקרא, להתהפך על הממשלה הזאת, אבל העיניים צופיות כולם לכיוון רעם והרשימה המשותפת, רעם שנמצאת בקואליציה, והרשימה המשותפת שאמורה לספק איזושהי חגורת ביטחון לממשלה הזאת, דבר שלפחות חלק מחבריה, אם זה אופר כסיף, חברים בבלת, מבהירים שהם לא יעשו את זה והתנגדו לתקציב גם בהצבעות במליאה וגם בוועדות בכל וכל, ולכן נשאר לנו לראות האם רעם תישאר מאוחדת תחת הנהגתו של מנסור עבאס, או שמה הדיבורים של ווליטה שבשבוע שבועיים האחרונים מפזר כל מיני האשמות כלפי הממשלה שלא מספקת את הצרכים של המגזר הערבי, ובעצם נשאר לנו רק הבטחות על הנייר. אני מניח שהדברים האלה בשבועות הקרובים, יש לנו משהו כמו 40 יום, קצת פחות, להעביר את התקציב הזה לפי החוק, נוכל לראות האם באמת הממשלה מעבירה את אותם תקציבים שהיא דיברה עליהם, או לפחות מכניסה אותם לתוך חוק ההסדרים והתקציב, על מנת שמנסור עבאס וחברי רעם גם כן יהיו מבסוטים, מה שנקרא, מהחלוקה הזאת והעוגה, ויצביעו בעד התקציב.
איתי גדסי, פרשננו הפוליטי, אנחנו עוד נשוב אליך לכנסת בהמשך המשדר הזה, תודה לך. נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומת ומיד נשוב.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. מחר בעזרת השם זה קורה. כל חי וכל חי מיוזיק מזמינים אתכם לחגוג 40 שנות מוזיקה עם אברהם פריד במופע ענק בבנייני האומה בירושלים. כרטיסים באתרים טיקצ'ק וגלאד טיקט וגם בטלפון כוכבית 6565. הכניסה גם באמצעות התו הירוק הישן, אפשרות לבדיקה מהירה בכניסה. רפואת השן בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. שתלים וציפויים בטכנולוגיה הגבוהה ביותר. רבי עקיבא 65, בני ברק. 03-619-2885.
סובלים מרטיבות ונמאס לכם ששוברים לכם את הבית ולא פותרים את הבעיה? שימו לב, מאתר נזילות לא מוסמך לא נכנס. לבית מכניסים רק מאתר נזילות מוסמך, חבר איגוד מאתרי נזילות וטרמוגרפיה בישראל. מוגש מטעם איגוד המאתרים.
רק בשוק מהדרין תמצאו בכל יום ראשון ושני מחירים זולים כאלו. ופלי מצופים מן 3.10 שקלים. טחינה סומסום בערק 500 גרם ב7.90 שקלים. קמח לבן או סולת דגן 1 קילוגרם 4 יחידות ב10 שקלים. שמפו או מרכך פינוק ב6.90 שקלים. בקנייה מעל 100 שקלים.
שוק מהדרין, השוק של כולם.
אם יש לכם תעודת מורה בכיר, זו הזדמנות אחרונה להרוויח שנה. בואו להשלים לתואר ראשון בחינוך במכללת תלפיות בתוך שנה אחת בלבד. מכללת תלפיות בחולון, מכללה שהיא בית. לימודים משולבים בקמפוס ומהבית, קבוצות נפרדות לגברים ולנשים, וטאבלט יוקרתי במתנה לכל נרשם. לפרטים והרשמה, מכללת תלפיות, 1-800-071-500.
מתוך צוואתו של המוארוש הצדיק מיבניאל, אני מברך שכל מי שידפיס חלק אחד משוט אשר בנחל יראה בעזרת השם ניסים גלויים, שיעשה עמו הקדוש ברוך הוא, ואני חזק בזה מאוד. זה לא סגולה, זו ברכה של צדיק יסוד עולם. חייגו עכשיו, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
בישראל, בכל חצי דקה יש קריאת חירום להצלת חיים. יש מקרים שכל שנייה היא קריטית. כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. באיחוד הצלה מגדילים את מערך המתנדבים ומחדשים את מלאי הציוד אחרי שנה כל כך קשה שחווינו. גדולי ישראל קוראים לנו להיות שותפים בהצלת חיים. כל אחד מאיתנו מאמץ מתנדב אחד ונהיה שותפים איתו בכל הזכויות. מחייגים עכשיו כוכבית הצלה, כוכבית 5935.
20 סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים, הטעם המיוחד שכולם זוכרים. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שיפודי נתנאל, שיפודי
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש, כבר על האש. שמוטקין 8, ראשון לציון.
בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו חוזרים אל הכנסת, והפעם כדי לשוחח עם יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת הרב משה גפני, איתנו על הקו, שלום וערב טוב. מיד יהיה איתנו, תוך כדי הצבעות בכנסת, אנחנו ננסה לשוחח עם הרב גפני, בעיקר על המושב הקרוב, על המשך המאבק בקואליציה הזו. הרב גפני, האם שומע אותנו?
כן, שומע, כן.
שלום וערב טוב.
ערב טוב.
מתחיל מושב חדש, כבר היום אנחנו שומעים אמירה חדשה של ליברמן לגבי כניסת החרדים לקואליציה, זה לא אומר שהייתה תוכנית כזאת, אבל זה מוכיח את מה שטענתם כל הזמן.
לא, לא מוכיח שום דבר, הכל ברור, האמירה הזאת שלו היא אמירה שבאה לדבר נגד נתניהו, שאנחנו שותפים איתו, זה מין מגלומניות כזאת, כאילו ש... והוא יודע את זה, כאילו שמישהו מאיתנו ביקש להיכנס לקואליציה, איתו או איתם, אף אחד מאיתנו לא ביקש את זה, והוא אמר את זה רק אחרי שאמרנו לו בוועדת הכספים, אני למשל אמרתי לו שהוא לא יחדור בו מהאמירה על לקחת את החרדים במריצה, לזרוק אותם למזבלה, בגלל ש... אז ברור לנו... ואין שמחה כהתרת הספקות שהוא נגד הציבור החרדי. זהו, אנחנו חיים העניין הזה, והאמירה הזאת הייתה כדי לחפות על מחדלים גדולים שהוא הביא תקציב, שהתקציב הזה התברר בוועדת הכספים שהוא אנטי-חברתי אחד הגדולים שהיה מאז קום המדינה.
כן, תוך כדי המושב הזה יעברו כמה חוקים, גם בנושא התקציב, גם הרפורמה בנושא הכשרות, ועוד הרבה מאוד דברים שנמצאים ככה בקנה. אנחנו רואים באמת קרע עמוק בין הרבנות הראשית לבין השר מתן כהנה. שום דבר כנראה לא משנה דעתו, ואני רוצה לשאול אותך הרב גפני, האם אנחנו צריכים להיערך לכך להיפרד מהמושג הזה, מהמוסד הזה שנקרא הרבנות הראשית, לטוב ולמוטב?
לא, לא. לא הולכים להיפרד משום דבר. אנחנו לא נלחמים עבור הציבור החרדי, אנחנו לא נלחמים עבור אלה שמקפידים בקשרות על קלה כבחמורה, וכמובן אף אחד לא, מהם לא יוכל דבר שלא יהיה ברור לו לגמרי שזה קשר למאדרין. אנחנו מדברים על הציבור המסורתי שהולך למסעדה ורוצה שהאוכל יהיה קשר, או שהולך לבית מלון והוא רוצה שהקשרות יהיה טובה. וכל עוד שיש רבנות ממלכתית ושיש קריטריון, ואנחנו יודעים בדיוק שהאוכל שמוגש שם הוא אוכל שהוא קשר, ולא איזה כאלה שיגידו שהאוכל קשר אבל בעצם האוכל הוא טרף, ואנחנו יכולים לגרום נזק בל יתואר לציבור מסורתי גדול שאנחנו נלחמים עבורו.
וזו בעצם מידת המעורבות שלנו בכל מה שנקרא גוף הרבנות הראשית, וברגע שזה יוצא מידי הרבנות, האם לא צריכים להדיר את רגלינו משם גם כדי להשפיע על אותם מסורתיים?
לא, אבל מה זה להדיר את רגלינו משם? ומה נעשה? איך תהיה מסעדה במטולה, או איך תהיה מסעדה באילת, או במקומות אחרים? מה פרוש להדיר את רגלינו? אנחנו מלחמים על זה, שתהיה קשרות ממלכתית. שיהיה בכל המקומות, ואנשים שרוצים כשר, שהתעודה שתהיה שם תהיה תעודה שבאמת האוכל כשר ולא דייפנים למיניהם. אנחנו מכירים את זה בהרבה תחומים שנהוגים ליהדות. הדבר החמור ביותר שמעיד על כל המגמה זה שמתן כהנה, שהוא הופיע בוועדה שמינו אותה לעסוק בעניין הזה, יושב עם יושבת ראש הוועדה, שהיא מודיעה שהיא בכלל לא אוכלת כשר. למשל, למה הדבר דומה? זה כאילו יחליטו על הקמת ועדה שתילחם במאבק בנגע הסמים, ויושב ראש הוועדה יגיד שהוא מעשן סמים. מה להווה לעניין הזה? מה בכלל אלה שאין להם קשר לאוכל כשר ולקשרות בכלל? איך הם בכלל עוסקים בעניין הזה? זה אנחנו צריכים לעסוק בעניין, אלה שמקפידים על ה... על קשרות. עכשיו, אני אומר וחוזר ואומר, אני הרבה שנים עוסק בעניין של הרבנות, על כל המשתמע מכך בכנסת. אני גם קיבלתי הנחיות מגדולי התורה, ובראשם הרן הרב אלישיב, זכר צדיק וקדוש לברכה, גם בנושא של הרבנות, גם בנושא של הדיינות. אנחנו נלחמים בגלל שאחרת נכנסים הרפורמים, אחרת נכנסים כל הזייפנים למיניהם, או כל מיני רבנים שיתנו קשרות על אוכל שהוא לא קשר. ולכן אנחנו צריכים לעשות כל מאמץ, על מנת שאם חס וחלילה זה יעבור, אנחנו נמצא כל דרך לתקן את זה ולהחזיר את זה חזרה לקדמותו.
אוקיי, ההוראה שניתנה מגדולי הדור שליטה זה לא לשתף פעולה, לא לדבר עם שר הדתות, זה מסר ששמענו במהלך חג הסוכות מכם, הרב גפני, ומחברי כנסת נוספים שהעבירו את ההוראה הזו הלאה, זו מסוג ההוראות שהן ספציפית עם...
אני לא מדבר על הוראות מגדולי התורה. את ההוראות מגדולי התורה אנחנו מקבלים, אני מקבל, חבריי מקבלים. אני אומר את מה שאנחנו עושים. אנחנו ביקשנו מכל אלה שמנהלים מלחמה נגד כל הנושאים של היהדות, ואחרי זה הם גם מסתדרים וזהרים זייפנים במהותם, והם מזייפים את מה ש... הם אומרים בשם אדמו"רים, או בשם רבנים, או בשם כל מיני פגישות שמקיימים, הם אומרים שהם מקבלים לגיטימציה לעניין הזה. ואנחנו מבקשים מכל מי שיש בכוחו לשנות דברים, שלא יפגש עם האנשים האלה, בוודאי לא בצורה הזאת כפי שהם מבקשים לעשות. ואנחנו סבורים שזה מחליש את המערכה, וזאת לא מערכה שאנחנו רוצים פה תפקידים או דברים מהסוג הזה. זה מערכה על צביונה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, ועל הנושאים היהודיים שלנו זה מאוד מאוד חשוב, ולנו זה מאוד מאוד אכפת. וכל מי שנפגש עם אחד כזה כמו מתן כהנה, פשוט מחליש את המאבק, והוא, הזייפן הזה יכול לצאת, ולהגיד, נפגשתי וברכו אותי וקיבלתי, עוד שלא מוציאה כל מיני, ואחרי זה מתברר שהכל שקר. אנשים לא מכירים את המערכת הזאת, המערכת הזאת היא מערכת קשה ואכזרית, ולכן אנחנו מבקשים מכל מי שבכוחו לשנות דברים ולהשפיע, לא להיפגש עם האנשים האלה, מכיוון שזה ינוצל לרעה.
כן. אז אני רוצה לשאול אותך, הרב גפני, אנחנו בעצם רואים את הגישה הזו שלכם, שהוכיחה את עצמה בתחילתה של הקואליציה הזו, עכשיו קצת כל מיני סדקים, הוא נפגש עם זה ואחרים נפגשים אחרים, אז אתה מחדד את המסר הזה. האם זה מסר רוחבי שכולל את כל חברי הממשלה הזו? לא מנהלים איתם כרגע שום שיחות, לא מדברים איתם, כי יאיר לפיד שוב ושוב מזמין את החרדים לקואליציה, מנסה לפנות לתקשורת החרדית, למצוא חן, לומר משפטים מהסוג הזה, ויש לא. מקומות שהוא מקבל את הבמה הזו.
בוא נעשה סדר. לא קבענו קריטריון, זה לא שאנחנו אמרנו שעם השר הזה מותר להיפגש, ועם השר הזה אסור להיפגש. כל אחד צריך לעשות את החשבון לבד, זה לא כל כך מסובך, וכל אחד יכול לשאול את רבו, לשאול את גדולי התורה, ויש מקרים ששאלו וקיבלו תשובות, האם בפניי עומד דבר כזה וביקשו ממני ויצא מזה תועלת לעשות פגישה ופגישה מתוקשרת וכו' וכו', אבל יהיה מזה תועלת, אנשים קיבלו תשובות על השאלות האלה וצריך לעשות את החשבון. אין קריטריון לכך, יש כאלה שהם לא משפיעים בעניין הזה ויש כאלה שכן משפיעים מבחינת השרים, צריך לעשות את החשבון באופן תמידי. עכשיו אנחנו פועלים יחד, אנחנו עושים את הדברים כפי שאנחנו יכולים, ואנחנו עושים את המיטב על מנת שאלה שנלחמים נגד היהדות יהיו מבודדים ושלא יקבלו גיבוי מאף אחד מאיתנו, מאלה שהם גם רבנים וגם חברי כנסת וגם עסקנים בעלי מעמד, שלא לתת להם את הלגיטימציה הזאת.
טוב, התחיל היום מושב החורף ושמענו את הנאום של בנט, אחר כך את הנאום של נתניהו, אגב התפרצת שם ככה, כמו שאומרים, יושב, זה מעורר אמוציות, כל השיח הזה סביב נפתלי בנט והקמת הממשלה, זה לא נרגע, זה לא נראה שזה גם הולך להירגע, אבל מילה אחת הרב גפני על מדיניות הקורונה, עברנו את החגים בלי סגרים, בנט מנופף בזה, ואני שואל, אולי הוא צודק?
טוב, אני מציע לא להיות שטחי כזה. אנחנו עברנו את, לצערנו הרב, את הקורונה בתקופת נתניהו, כשלא היה חיסונים ולא היה שום הגנה לפני המגפה הנוראה הזאת. והמקסימום שהיה אפשר לעשות זה סגרים. רע מאוד, אנחנו זוכרים את התקופה הזאת לרעה. גם ההתייחסות כלפי הציבור החרדים, אנחנו כבר מדברים על העניין הזה, אבל זה היה מצב שבו בכל העולם, וגם לא בישראל, לא היה פתרון למגפה הזאת. ממשלת נתניהו ירדה, ונכנסה ממשלה חדשה, כשהיא ירדה, היה כמעט אפס נדבקים. זאת אומרת, אנחנו היינו במצב הטוב ביותר בעולם, כמעט הטוב ביותר בעולם, בוודאי מהחמישה הראשונים. ואחרי שבוע, שהממשלה הזאת של בנט נכנסה, התחילה מחדש ההתפרצות של הגל הרביעי של מגפת הקורונה, לא סגרו את נמל התעופה בן גוריון, נתנו לווריאנטים שונים ומסוכנים להיכנס לכאן, והגענו למגפה שהתפרצה בכל עוזה, ועכשיו כאשר יש חיסונים, המדינה הכי מחוסנת בעולם, ויש את החיסון השלישי, אף על פי כן, זה תמונת המצב, הממשלה אשמה בזה, וכל מי שנפגע מהקורונה הזאת, שהביאה הממשלה הזאת, אפילו שיש חיסונים, אפילו שהיה אפשר להישמר מזה, פשוט ממשלה מבולבלת, שלא נתנה בכלל הנחיות כפי שצריך, ואני נזהר מלהגיד את מה שאמרו על נתניהו, שמי שאשם אותם 1,300 שנפטרו לצערנו הרב, בעם האמריקן, בעם ישראל, והממשלה הזאת היא אשמה, היא הייתה יכולה למנוע את זה, היא הייתה יכולה לסגור את נמל התעופה, היא הייתה יכולה להשתמש בחיסונים מיד, בחיסון השלישי, ולא לחכות חודש. לאחר שהממשלה הקודמת גם הזמינה את החיסון השלישי וגם שילמה עליו, ופשוט במין הססנות כזאת, פחדנות, שאין לה שום ערך, גרמה לנזק בל יתואר, ומתאדרים עכשיו במה שנתניהו הביא את החיסונים, ומה שהיה עשיית הדשמיה בעניין הזה, כדי לעצור את המגפה. אז אתה שואל שאלה, שהיא שאלה מאוד שטחית, אבל התשובה עליה היא ברורה, מה שהיה סגרים לא היה הגנה אחרת. לא שאני שמחתי על הסגר, ולא שאני חושב שההתנהגות אז הייתה טובה כלפי הסקטורים השונים, בוודאי לא כל מה שקורה, מה שקרה, זה הציבור החרדי. היום אנחנו מדינה שברוך השם, יש חיסונים, ובכל אופן, תראה לאן התדרדרנו עם ההתפרצות של המגפה הזאת. אנחנו היום המדינה, נדמה לי 46 מתוך 51 מדינות, שהגענו כמעט למקום האחרון.
שאלה אחרונה, רב גפני, והיא תהיה משמעותית בחודשים הקרובים, במהלך העלאת החוקים על ידי הממשלה והתקציב, והרבה מאוד תקנות ששרים יעשו בתוך משרדיהם עם הפקידות, האם תשתמשו בכלי הזה שנקרא בגץ? כי אנשי אופוזיציה.
אני לא. אני לא אשתמש בבגץ. בלי נדר. אני לא חושב שאנחנו נקבל איזשהו סעד. הביאו תקציב עם חוק הסדרים. חוק ההסדרים הזה, אני אמרתי היום בוועדת הכספים, אני מכיר אותו היטב. ניסו להביא אותו אליי כשהייתי יושב ראש ועדת הכספים. סעיפים שונים, אנטי חברתיים בעליל. כמו העלאת גיל פרישה לנשים, שנשים עניות ישלמו את המחיר, כאשר הנושא של היבוא, של הפגיעה בחקלאים, הנושא של נושאים רבים שהביאו אותם אליי, ואני פשוט זרקתי אותם. אני אמרתי לאנשי אגף התקציבים, אני לא מסכים בשום אופן להביא דברים כאלה, שימנתי חברתיים, הביאו אליי מס גודש, שאנשי הפריפריה ישלמו על זה שהם באים למטרופולין דן. אם יש מישהו באפולה שיש לו חולה, שהוא צריך לקבל טיפול רפואי, שיש אותו רק במרכז הארץ, לא רק שאין לו את זה בעיר שלו, בגלל שהוא גר רחוק מהמרכז, הוא גם יצטרך לשלם מס. הם הביאו את זה אליי, אני לא הסכמתי בשום פנים ואופן, ועכשיו הם הוציאו את זה מכל המגירות, הביאו את הכל, הביאו בתקציב הזה. התקציב הזה הוא רע, אין בו שום מסר חברתי, אין לו שום חזון, הוא לא הולך לטפל בכלום. הייתה שגיאה מצד נתניהו שהוא לא הביא תקציב, זה היה דבר רע, עצם העובדה, ואני אמרתי את זה אז, ואני אומר את זה גם היום. הדבר היחיד שהם אומרים זה שהם מביאים תקציב, אבל הוא תקציב רע, אנטי חברתי
בעליל,
אני לא אשתמש בבגץ.
חבר הכנסת הרב משה גפני, יושב ראש יהדות התורה בכנסת, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, לילה טוב.
ערב טוב, חורף טוב, אנחנו עם חבר הכנסת יריב לוין, שלום וערב טוב.
שלום רב.
לשעבר יושב ראש הכנסת, פתיחת מושב בדרך כלל מעורר אמוציות, נאומים, ראינו גם היום נאום של ראש ממשלה לשעבר נתניהו, ונאום של ראש ממשלה נפתלי בנט, טוב, דובר על הקורונה, עוד אולי נדבר על זה גם בהמשך, אני רוצה לדבר איתך על נקודה שלא סוקרה, לא דוברה היום על ידי לפחות הנועמים הבולטים, האלימות במגזר הערבי, גם האלימות הפנימית בתוך המגזר הערבי, גם האלימות שאנחנו רואים בלוד, ברמלה, אני לא משווה בין שניהם, זה שני דברים שונים לחלוטין, אבל שניהם לא חדשים. אני שומע הרבה ביקורת של חברי הקואליציה על מה שקורה בסיפור הזה, כשהכל התחיל כבר הרבה מזמן.
קודם כל צריך לומר, היינו היום הבדל תהומי בין שני אנשים. בנימין נתניהו, מנהיג ענק, באמת בקנה מידה בינלאומי הגבוה ביותר, עם נאום חד, ברור, עם משנה סדורה, עם הישגים, עם חזון, עם דרך, ואל מול זה נאום כל כך חיוור של נפתלי בנט, רצוף אידיוקים, אמירות באמת, הייתי אומר, תמוהות, ללא שום חזון, ללא שום דרך, ונדמה לי שה...
אגב, מה אתה אומר על השימוש בסיפור של המוסד ורון ארד?
אתה יודע, אני משאיר לציבור לשפוט את הדבר הזה. אני חושב שכל מילה שנאמרת בעניין הזה היא מיותרת. אני יכול להגיד דבר אחד, לו לנפתלי בנט היו דברים אמיתיים והישגים אמיתיים להתעדר בהם, אז אני מניח שהיינו שומעים עליהם, ומאחר שעל זה לא שמענו, יכול להיות שבגלל זה הוא חיפש לעסוק בדברים אחרים.
אז בוא נחזור באמת לעובדה שלפני יומיים שוטרים נפצעים בכפר קסם, באום אל פחם, בכל מיני תקריות שונות, באחד אירוע חמור מאוד, ונתניהו לא מדבר על זה, ואני שואל למה, כי הרי אלו דברים שהרבה זמן הולכים ומתחממים ועולים ועולים, ואנחנו עכשיו עדים למשהו שהתבשל כאן הרבה שנים.
קודם כל צריך לומר שהמציאות הזו היא מציאות קשה מאוד ובלתי נסבלת, אבל צריך בהקשר הזה בעיניי לחדד כמה נקודות. הראשונה היא שאין בכלל ספק שאנחנו רואים בחודשיים האחרונים עליית מדרגה חסרת תקדים, בעיקר בתעוזה ובהתנהלות של אותם גורמים עבריינים בחברה הערבית אל מול המשטרה. והדבר הזה הוא בעיניי לא מקרי, מכיוון שהוא מתחבר לחולשה הכללית שמשדרת הממשלה הזו, והחולשה הזו מתפרשת באיראן, אגב במידה רבה של צדק, אפשרות לדהור לעבר הגרעין בלי הפרעה, היא מתפרשת אצל החיזבאללה כאפשרות לפעול בצפון באופן שלא ידענו קודם ללא תגובה ישראלית, היא מתפרשת אצל החמאס באופן דומה, והיא מגיעה לצערי גם לאותם פושעים בחברה הערבית. צריך לזכור שאנחנו בממשלות שלנו עשינו והשקענו משאבים אדירים בנושא מיגור הפשיעה בחברה הערבית, מהפך גדול בפריסת המשטרה ביישובים הערביים, פתיחת תחנות משטרה ושורה ארוכה של פעולות נוספות, אבל אני מוכרח לומר בגילוי לב שהפעולות האלה רובן ככולן בסופו של דבר היו לא יעילות מטעם אחד פשוט. מערכת המשפט שלנו, רוויית הכשלים והבעיות, גם בעניין הזה, כשלה כשל עצום. כאשר נתפס מישהו מיד משוחרר, כאשר מישהו פולש לקרקע, אז הוא מקבל כל מיני צווים ועיכובים, במקום לשבת בבית הסוהר על הפלישה הזו, והדוגמאות הן כמובן רבות. והתוצאה היא שידם של העבריינים פעם אחר פעם גוברת, גם באותם מקומות שהמשטרה כן עשתה את מה שנדרש, והיו לא מעט מקרים כאלה, ועצרה אנשים ופעלה לפנות אנשים וכו'. אנחנו הקמנו יחידה מיוחדת לאכיפת דיני התכנון והבנייה. אנחנו אגב הפקדנו, גם את זה צריך לומר, בשעתו לפי דרישה של נפתלי בנט בידי סיעתו ואנשיו את הטיפול בנושא הבנייה הבלתי חוקית בדרום, את התוצאות הכושלות אנחנו מכירים. אין ספק שבנושא הזה נדרשת יד תקיפה, נדרשת פעילות באמת רוחבית ואמיתית, אבל אי אפשר לעשות אותה בלי מערכת משפט שמגויסת לעניין הזה במלוא כוחה, ושמעדיפה את ביטחונם של אזרחי ישראל על פני כל מיני זכויות מדומות של עבריינים ופושעים, כפי שהדברים עד עכשיו.
אוקיי. בסיעת הליכוד מתקבלת החלטה לנסות ולעמיק את הקרעים בתוך הקואליציה, אני לא יודע אם זה ניסוח החלטה, כן, אבל אלו רוח הדברים שנאמרו, איזה קרעים יש בקואליציה? אנחנו לא רואים קווים אדומים, אין משהו שאין לו הסכמה מקיר לקיר.
הרי הקואליציה הזו היא באמת קואליציית עיוים ממש, שבין מרכיביה אין דברים משותפים אמיתיים. אני חושב שמה שמשותף למרכיביה בעיקר זה חוזר חולשתם. גם גדעון סער וגם נפתלי בנט יודעים שאין שום סיכוי שהם ואנשיהם ישובו לעמדות הבחירות שהם מחזיקים בהם היום, וספק אם בכלל יצליחו להיבחר לכנסת הבאה. אנשי סיעת מרץ ובכלל השמאל בממשלה, שקיבל מאותם אנשים שלקחו קולות ימין על מגש של כסף אפשרות להחזיק במשרדי ממשלה מרכזיים, לשבת בממשלה ולהוביל את מדיניותה, גם הם יודעים הרי שאם תהיינה בחירות נוספות, הסיכוי שהם יחזרו לאותן עמדות הוא קלוש מאוד. והדבק הזה בהחלט מחבר את מרכיבי הקואליציה, שמעבר לעניין הזה הרי אין ביניהם באמת משהו אמיתי משותף, אין להם לא חזון ולא דרך. אבל צריך לזכור דבר אחד, הקואליציה הזו בסוף נשענת על 61 חברי כנסת, נכון שהיא נעזרת לפעמים ברשימה המשותפת, עדיין כדי לקיים ממשלה יציבה, אתה מוכרח שיהיה לך רוב קבוע ומובטח בכנסת, ואני חושב שאם אנחנו ננהג באותה נחישות ובאותה עבודה טובה של אופוזיציה שעשינו במושב הקודם, ונשמור על לכידות השורות עם סבלנות, עם התמדה, אנחנו בסופו של דבר נדע לנצל את הבקיעים והפערים האלה שישנם בתוך הקואליציה, ולהביא למצב שהיא תאבד את הרוב בכנסת והממשלה תיפול. זה רק עניין של זמן, אבל זה בהחלט מחייב סבלנות.
טוב, לסיום, תחום שאתה שנים רבות בפוליטיקה מתעסק איתו, עוקב אחריו, מנסה להשפיע ולשנות, זו כמובן מערכת המשפט, גם מתפרסמת רשימת המועמדים לבית המשפט העליון, אנחנו גם רואים את המינויים האחרונים בצמרת הבחירה של מערכת המשפט בישראל. מה אתה אומר על הרשימה, מה אתה אומר על הכיוון ש אליו העסק הזה הולך?
כל שיטת המינויים במערכת המשפט הישראלית היא פסולה מיסודה, ובפרט מינויי השופטים שנעשים בחדרי חדרים, בלי פרוטוקול, בשיטת החבר מביא חבר, והרשימה הזו בוודאי מי שיבחר בסופו של דבר כנראה לא שונים בהיבט הזה. אבל אני מוכרח לומר שמינוי כזה או מינוי אחר לא באמת משנים. אגב, את הדברים האלה אמרתי גם כאשר השרה שקד בשעתו התפארה בשינוי כביכול שהיא עושה במערכת המשפט עם איזשהו מינוי פה ומינוי שם, דבר שכמובן התגלה כפייק מוחלט. מה שנדרש הוא שינוי יסודי עמוק של כל המערכת, שינוי שיטת בחירת השופטים, שינוי שיטת המינויים, הבאת כוחות מבחוץ לצנן את הפרקליטות עם חשיבה אחרת, עם דרך אחרת, הכנסה לבית המשפט העליון של אנשים שרואים את בית המשפט כאורגן של המדינה ולא רואים מצב שבו זה בית משפט שיש לו מדינה, כאלה שחושבים שהערכים היהודיים צריכים לעמוד במרכז, ואני מקווה שלפחות הלקח הזה יופק. אני חושב שהעובדה שהיינו בשלטון כל כך הרבה שנים ולא הצלחנו לגייס רוב למהלך הזה, והנושאים האלה לא טופלו, אם יש דבר שבאמת צריך להקעות עליו על חץ, זה הדבר הזה. אני חושב שהיום רבים רבים מבינים את זה, ואם אכן נגיע למצב שתהיה כאן ממשלת ימין אמיתית עם רוב מובטח בכנסת, הדבר הראשון בעיניי שהיא צריכה לעשות זה שינוי יסודי עמוק במערכת המשפט, והשינוי הזה אגב יקרין באופן מיידי גם על יכולת המשילות, גם על הדרך שבה המדינה תלך בהרבה מאוד נושאים, ותשמור על מדינת ישראל כפי שהיא צריכה להיות, מדינה okay. יהודית שיש בה משטר דמוקרטי, ולא מין מדינת כל אזרחיה אמורפית כזו, שפה ושם, שזה לא מפריע יותר מדי, מאפשרים לנו לנהל קצת חיים יהודיים.
הדברים בהחלט ברורים, יושב ראש הכנסת לשעבר, חבר הכנסת יריב לוין, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה. ערב טוב, אנחנו עם השר לשיתוף פעולה אזורי, השר עיסאווי פריג', שלום, ערב טוב.
שלום, שלום, ערב טוב לכם.
אז לפני שנדבר על פתיחת מושב הכנסת ועל הקורונה, קודם כל על הפגישה הטריה שלך ושל חברי מרץ עם יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, מה מטרת הפגישה? כלומר, מה הנושא?
מטרת הפגישה היא ברורה, שיש ציבור בארץ, ציבור לא קטן, שעדיין מאמין בפתרון שתי המדינות, וצריך לחדש את התהליך המדיני. באנו לשם בכדי להשאיר את הפתרון על השולחן, להשאיר את החבל הזו קיימת בינינו, כי אנחנו מאמינים שאין פתרון אחר, זולת הפתרון הזה. נכון שאנחנו נמצאים בממשלה שסיכמנו שלא נסכים על סוגיות שיש עליהן מחלוקת אידיאולוגית, אבל לא סיכמנו שלא נדבר, לא נפגש.
אוקיי, אז, כלומר, בגלל שאי אפשר באמת לעשות שום דבר, בגלל הסיכומים שלכם מראש בממשלה הזו, אז הפגישה הייתה לשם פגישה.
הפגישה, אנחנו לא הלכנו כמשלחת מסע ומתן, אנחנו הלכנו לעשות שיח, לפגוש. למה? צריך לשמור באופן עקבי על מפגשים, על מגע בין אנשים, על שיח.
אז אני רוצה לשאול אותך, ב-12 שנים האחרונות שלא היו מפגשים מהסוג הזה, מה קרה? מה המחיר ששילמנו?
המחיר ששילמנו? מחיר ששילמנו שאנחנו מדוחים את ההכרעה לדורות הבאים ומפוחדים ממנה. המחיר ששילמנו יותר שנאה, יותר רחוק, יותר איבה. זה המחיר שאנחנו משלמים. אנחנו בורחים מהאחריות, בורחים מהפתרון.
אבל גם עכשיו שאתה חבר בממשלה שאומרת לא נקדם שום דבר מדיני באמת בפועל, גם אתם בורחים מאחריות, גם אתם ממשיכים את אותה ביקורת שאתה מפנה כלפי הממשלה הקודמת.
תראה, אני מודה, זה לא כל מה שאני רוצה, אני יכול ליישם ולקדם באמצעות הממשלה שאני חייב בה, אני חבר בה ואני נושא באחריות להיותי שם. אבל זה לא מונע ממני להמשיך ולהגיד את אני מאמין, את האג'נדה הפוליטית שלי, לאן אני רוצה. ככה גם בימינה, שמאמינים בסיפוח ומאמינים בפתרונות אחרים. הם אומרים את דעתם וממשיכים עם החיזוק, עם האחזים וכל מיני דברים שאנחנו חולקים עליהם.
כי הגענו למצב שיש ממשלה בישראל שהגף הימני מחזק מאחזים, כמו שאתה אומר. אנחנו לא רואים את זה עדיין בשטח, אבל לפחות אומר ומנסה להצהיר. הצד השמאלי נפגש עם אבו מאזן, וזה המצב האידיאלי.
זה לא מצב אידיאלי, המצב האידיאלי... אני חושב שמה שאנחנו מאמינים, שצריך
לחזק. אבל לזה כנראה אין רוב. אין רוב בחברה הישראלית.
אין רוב, זה לא אומר שאתה צריך לשתוק מלהשמיע את דעתך. אתה צריך להמשיך להשמיע את דעתך. וכל ניסיון ששם בעיה או בפני פתרון שתי המדינות שאנחנו חושבים שזה הפתרון היציב והאידיאלי לאזור, אנחנו צריכים להגיד את דעתנו בסוגיה הזו.
וזה לא יוביל לקרעים בתוך הקואליציה, אתה יודע, כל חבר כנסת בקואליציה הוא הרגליים של הקואליציה הזו.
לא, הקואליציה חזקה, קואליציה איתנה, ושיש לנו דיאלוג, מחלוקת, שכל אחד יש לו את תפיסת עולמו ומדבר עליה, זה לא צריך להיות איום, אנחנו מכירים במגבלות שלנו, אנחנו פשוט מנסים לעשות סדר בדברים, הרי המדיניות הלא מוצהרת של הקואליציה היא חיזוק שיתוף הפעולה הכלכלי והחברתי עם הרשות הפלסטינית, אם אנחנו עושים את זה, אז למה לא לעשות את זה בצורה מסודרת וחזקה? 12 שנה לא היה שום מגע ולא חיזוק. והרשות נמצאת...
השר פריג', אני רוצה לדבר איתך על הקורונה, אתה יודע, משהו שיש בו באמת מכנה משותף לכל אזרחי מדינת ישראל, ימין, שמאל, ערבים, יהודים, כולם נמצאים לצערנו תחת המגפה הזו. במשמרת שלכם מעל 1,300 נפטרים, לא קורה שום דבר בשטח שמוריד את המספרים. כלומר, כל הזמן מספר הנפטרים גודל וגודל, אין מקומות בבתי החולים, הגענו למצב שיש מריבות בתוך המחלקות על כל מכשיר הנשמה ומכשיר אקמו. אתם במפלגה שלכם מחזיקים בתיק הבריאות, תגיד, איך זה ייגמר? לאן זה הולך?
אני חולק עליך בכל העניין הזה.
אז מה, איך אתה רואה את זה?
מגיעה מילת עדות ושפו לממשלה ולראש הממשלה ולשר הבריאות על הניהול.
על מה?
על ניהול כל המערכת של הטיפול בקורונה. א', התחלואה בירידה. 2, המשק פתוח. 3, תקציב המדינה והכל זורם. אם אתה משווה את זה לעומת השנה הקודמת, איך על שמאל ועל ימין כסף יצא מערכת...
מהרגע אבל שהגיעו לישראל החיסונים, מהרגע שהגיעו החיסונים לא היה סגרים.
ידידי, המדיניות ברורה, ומגיע שתגידו מילה.
לא, אני רוצה להגיד מילה, אני לא יודע על מה, על מספר המתים שהולך וגדל, על התקציב שהגיע לבתי החולים, על הגדלת מחדרי הנשמה, תגיד על מה, אנחנו נגיד תודה.
אני אגיד לך על מה, א', התחלואה בכיוון ירידה.
כן, אבל המתים בכיוון עלייה.
שנייה, אז אני אגיד, לא, מה פתאום, אני אקח את הנתונים.
בוודאי, תראה בטבלה, המתים עולים, החולים יורדים, המתים עולים.
המשק פתוח, העניינים והחיים מתנהלים, אין סגרים, המשק אבל לא משלם.
אבל זה, עוד פעם, אני איתך, אני רוצה לומר תודה, לא. וזה שהמשק פתוח זה תודות לחיסונים, גם בממשלה הקודמת, מהרגע שהיה חיסון שני, לא נכון, הממשלה הקודמת בעקבות שקלים. החיסונים הביאה לאפס חולי קורונה, אפס מתים.
אנחנו לא נמצאים באותה קו מחשבה, עשרות מיליוני שקלים. כסף שחולק בתוך מערכת בחירות, בכדי לתת לבטלנים ולאנשים, יאללה, קחו כסף.
בגלל שהיה סגרים, היה סגרים כי לא היה חיסונים.
הכסף הזה ששולם על הסגרים ועל דמי אבטלה וחלטים למיניהם, היה יכול לקחת אותנו למקומות אחרים. אנחנו אימצנו מדיניות אחרת. אני חושב ואני רואה שעם המגיפת הדלתא הזו, אנחנו מצליחים להתמודד, לא במצב האידיאלי שאנחנו רוצים, אבל עובדה שאנחנו נמצאים בכמות מחוסנים ומשק, והכל זורם. נקווה שיגיע היום ובקרוב שאנחנו נכריז שהמגפה הזו מאחורינו.
מספר הערים האדומות הגבוה ביותר אלו אזורים של ערבים, ערביי ישראל, אזרחים מוסלמים, זה אחד, גם מספר הנפטרים שם גבוה. מה אתם עושים כאנשי ציבור, כחברי כנסת שבאים מתוך המגזר הערבי, כדי לעשות משהו ושנראה איזה שינוי דרמטי במספר המתחסנים?
תראה, אני מודה, יש קשר מסוים בעניין הזה. הקשר הזה הוא כמו שהקשר שנמצא בכמות הרצח וחוסר האכיפה והאנרכיה הקיימת בחברה הערבית. אתה מזניח חברה ויוצר מערך משבר אמון הסברתי מולה, אז החברה מתנהלת במין בלגן כזה. צריך להגביר את ההסברה הזו. אנחנו מתקדמים לאט, אבל במערכת בתי הספר אני עוקב ורואה יש קצב וההתחסנות מתחיל לעלות. ויש מקומות ויש מקומות, אנחנו מודעים לכך. אבל זה לא הכי נעים להתמודד עם זה, משתדלים דרך חיזוק הסברה יותר מסיבית במקומות, אבל יש בעיה, אני מודה, אבל את הדבר הזה אנחנו צריכים, היינו לחשוב עליו לפני שנים ארוכות, איך לגרום לאוכלוסייה הערבית להיות אוכלוסייה כחלק מההוויה הישראלית והמרחב הציבורי, לאו דווקא בעניין קורונה, גם בעניין החזרת הביטחון האישי, ובכל העניינים, להילחם באנרכיה וחוסר האמון.
השר עיסאווי פריג', השר לשיתוף פעולה אזורית, תודה לך, ערב טוב.
בבקשה, בבקשה.
אנחנו יוצאים להפסקה.
המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב. דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ומתוקה. שנה שבה תוכלו לחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתה שלכם. שנה שתוכלו להרגיש קל יותר עם התשלומים החודשיים. ובכדי שזה יקרה, בשנה הבאה עלינו לטובה, התקשרו לכוכבית 5589 לנבחרת המומחים של אור משכנתאות. כוכבית 5589.
כוכבית 5589 אור
משכנתאות. בישראל בכל חצי דקה יש קריאת חירום להצלת חיים. יש מקרים שכל שנייה היא קריטית. כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. באיחוד הצלה מגדילים את מערך המתנדבים ומחדשים את מלאי הציוד אחרי שנה כל כך קשה שחווינו. גדולי ישראל קוראים לנו להיות שותפים בהצלת חיים. כל אחד מאיתנו מאמץ מתנדב אחד ונהיה שותפים איתו בכל הזכויות. מחייגים עכשיו כוכבית הצלה, כוכבית 5935.
כמה מרווים? ככה קרים. מים נהדרים זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו כוכבית 20-26.
תראו את השירות, תראו את המבחר, מסגרות אופנתיות, פתרון לכל מספר.
בעינית, הסדרים עם קופות החולים על משקפיים חינם עד גיל 18. פרטים בסניפים, כפוף לתקנון.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
שני נשי, במכללת ריטמן ירושלים. לימודי רפואה משלימה לנשים בלבד, בסביבה שמתאימה בדיוק בשבילך. עיסוי, רפלקסולוגיה, ארומתרפיה, פרחי בח, רפואה יהודית ו-NLP. בואי לגלות מה הכי טבעי לך ולרכוש מקצוע מבוקש. לפרטים נוספים בשיחת ייעוץ אישי חייגי, כוכבית 6290, מכללת רידמן.
מחר בעזרת השם זה קורה.
אברהם פריד!
כל חי וכל חי מיוזיק מזמינים אתכם לחגוג 40 שנות מוזיקה עם אברהם פריד במופע ענק. בשילוב אורחים מיוחדים ובניהולו המוזיקלי של יובל סטופל. האירוע לגברים יתקיים עם ירצה השם מחר, יום שלישי, בבנייני האומה בירושלים ב9:00. כרטיסים באתרים טיק צ'אק, קלט טיקט ובטלפון כוכבית 65-65. הכניסה תתאפשר גם באמצעות התו הירוק הישן. אפשרות לבדיקה מהירה בכניסה. עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם פרשננו לעניין הצבא וביטחון קובי פינקלר, שלום קובי.
שלום אבי, ערב טוב.
ערב טוב, אז ראש הממשלה חושף בפני חברי הכנסת והציבור בנאומו כי לפני כחודש התקיים מבצע רחב היקף של המוסד בניסיון להביא עוד מידע על הנבת החטוף, השבוי, הנעלם, רון ארד. מה אתה יודע לומר, או שאף אחד לא יודע מעבר לזה שום דבר?
את האמת הפעם צריך לומר ביושר, זו הייתה חשיפה של בנט, של ראש הממשלה, שאף אחד לא ידע על הפרסום שלה, כלומר ידעו אנשים, ואנחנו התבקשנו שלא לפרסם את הדברים הללו, אבל הוא החליט מהסיבות שלא לפרסם את הדברים הללו. מה שאפשר לומר בצורה כללית זה שכבר הרבה שנים הולכים בעקבות רון ארד גם לכיוון לבנון, ומשם לסוריה, ומשם למדינות נוספות במרחב הזה, כדי לתהות על קנקנו. כבר כמה וכמה פעמים הגיעו למקומות כאלו ואחרים, כדי למצוא קצה חוט. והפעם, לפי המידע שאני אקבל גם משירותי הביטחון המערביים, לא במדינת ישראל, שהיו קשורים באירוע הזה, ישנה פריצת דרך, ישנה התקדמות בכל הפרשה הזאת של עלמותו של רון ארד. מדובר בשנת 1986, כלומר דורים הרבה מאוד שנים אחורנית, ולכן הסיבוך הוא כל כך רחב. אבל ברגע שהגיע איזשהו מידע שקשור גם למדינה מערבית נוספת, לא יכול לחשוף אותה עכשיו כאן, אבל בעזרת השם בימים הקרובים כן ניתן את המידע הזה, והמידע הזה מגיע אליהם, ודרך המידע הזה מתחילים סוכני וסוכנות המוסד בפעילות שפשוט טובים קור אחר קור, חוט אחרי חוט, ומנסים להגיע. הגיעו לאיזשהו קטה, הקטה הזה גם הועבר לתמי ארד וגם לבת, וזה מה שניתן לומר ברגע הזה על הדבר הזה. אבל אבי, יש דבר אחד נוסף שקשור כן במוסד, שכן אתה אפשר לפרסם.
מה, תקלה בוואטסאפ?
לא, זה פחות מטריד אותי, זה היא כבר חזרה. הסיפור של כפריסין, תשמע, גם כאן היו הסוכנים של המוסד מאוד משמעותיים, אז הכל קשור בכל הדברים, אבל הסיפור של כפריסין בהחלט צריך להעיר לנו שתי נקודות מרכזיות. האחת, שהאיראנים כל הזמן נמצאים בשטח, והדבר השני, שהישראלים בכל אתר ואתר עלי אדמות תמיד נרדפים.
הם היעד, לצערנו.
הם היעד בכל מקום. אז זה לא קשור שהוא היה כזה ואדם כזה ואחר. לא משנה אם זה היה טדי סגי או מישהו אחר. האיראנים תכננו היטב את הפעולה שלהם, והעובדה שאנשי המוסד התריעו מבעוד מועד והביאו את המידע הנכון, והאיש עזב את כפריסין, הטילה אותו ואת האנשים הנוספים.
קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה לך, ערב טוב. אנחנו חותמים שעה ראשונה של המהדורה המרכזית, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני מוישי כאן. אחרי החדשות אנחנו נשוב, נשמח אם תישארו איתנו, ערב טוב לכם.
המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
אם יש לכם תעודת מורה בכיר, זו הזדמנות אחרונה להרוויח שנה. בואו להשלים לתואר ראשון בחינוך במכללת תלפיות בתוך שנה אחת בלבד. מכללת תלפיות בחולון, מכללה שהיא בית. לימודים משולבים בקמפוס ומהבית, קבוצות נפרדות לגברים ולנשים, וטאבלט יוקרתי במתנה לכל נרשם. לפרטים והרשמה, מכללת תלפיות, 1-800-071-500.
שני נשי במכללת ריטמן ירושלים. לימודי רפואה משלימה לנשים בלבד, בסביבה שמתאימה בדיוק בשבילך. עיסוי, רפלקסולוגיה, ארומתרפיה, פרחי בח, רפואה יהודית ו-NLP. בואי לגלות מה הכי טבעי לך ולרכוש מקצוע מבוקש. לפרטים נוספים בשיחת ייעוץ אישי חייגי, כוכבית 6290. מכללת רידמן.
רק בשוק מהדרין תמצאו בכל יום ראשון ושני מחירים זולים כאלו. מאגדת מיני מגנום 5 יחידות ב-14 שקלים ו-90. קורנפלק של אלופים טלמה 2 ב-24 שקלים. גבינה צהובה עמק 28% שומן 400 גרם ב-10 שקלים. בקנייה מעל 100 שקלים.
שוק מהדרין, השוק של כולם.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
מיינשיך, כל המותגים, מיינשיך, כל הדגמים, רשת חנויות לנעלי גברים.
אם יש לכם תעודת מורה בכיר, זו הזדמנות אחרונה להרוויח שנה. בואו להשלים לתואר ראשון בחינוך במכללת תלפיות בתוך שנה אחת בלבד. לפרטים והרשמה מכללת תלפיות, 1-800-071-500.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.
חדשות כל חי, השעה 8.
ערב טוב ושלום רב. באולפן אריאל שרפר. יושב ראש יהדות התורה חבר הכנסת משה גפני הגיב על